זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים נותנים דברים שהם, בודד שבהרבה מצבים, הפרפורמנס יכול להתחרות בזה של רדיס, שזה קצת מפתיע, כי רדיס ברם, ואנחנו עובדים על NVMe.
בוקר קוד, פודקאסט על תוכנה, תהליכים והאנשים שביניהם. אני איסן ריבקין, המנחה שלכם, זהו הפרק הרביעי, ולמי שלא האזין לשלישי, יש פרק מרתק על עולם הסקיוריטי עם אורי שמאי, מומלץ מאוד. היום דווקא מחכה לנו פרק מזווית קצת אחרת, מאוד מעניין. הרעיון שיש לנו היום המון דאטה בעולם, יש המכנים זאת ביג דאטה, ובמקביל הציפייה של משתמשים לקבל תשובות מהירות וטובות, היא הבסיס לכל מוצר טוב. אחד הפתרונות לבעיות אלו הוא משפחה של דאטאבייסים אשר מבוססים על key value. בפרק היום נדבר על הבעיות בעולם הזה, על פתרונות קיימים, ונארח את אבישי אי שלום מסילה-דיבי. אבישי יש לו עבר של יזמות, הוא בא מחברות כמו וויקס, אפילו באלף, והיום הוא דבלופר אדווקייט בסילה. היי אבישי, מה שלומך?
בסדר, תודה רבה, העניינים.
פספסתי משהו?
אתה יודע, אתה לא רחוק בעבר שלי, אתה רוצה ללכת. בזמנו הייתה לי חברה שהייתי פאונדר שלה, שנקרא Few Bytes. היסטוריה רחוקה.
קודם כל, תודה שאתה פה, כיף שאתה פה. אני רציתי לשאול אותך, מה זה Developer Advocate, לפני שבכלל ניכנס לנושא?
וואה, זו שאלה מצוינת. אז בעיקרון, סילה בגלל שהיא חברה שבעצם היוזרים שלה הם Developers, אז יש לנו בעצם צד שלם שמתעסק גם בלגרום לדבלופרס להכיר מי אנחנו, זאת אומרת, סוג של מרקטינג טכני אם תרצה, אבל לא פחות חשוב מזה להסביר להם איך משתמשים בסילה נכון, איך עובדים עם הדבר הזה, איך מפיקים ממנו את המקסימום, כי בסופו של דבר לקוחות שעובדים איתנו בצורה טובה זה לקוחות מרוצים ולקוחות שמפיקים value מהמוצר, זה טוב לנו. כמעט כל חברה שהיא נקרא לזה מוכרת דברים לדבלופרס, כן?
כן.
יש הרבה דוגמאות כמובן, גם בעולם של developer tooling וגם באינפרסטרקצ'ר, מחזיקה developer advocacy מאיזשהו סוג, שהרבה פעמים זה גם לייצר טולים יותר טובים, API'ים טובים, דוגמאות קוד, SDK'ים, כאלה דברים, וגם הרבה פעמים גם הצעד של לדבר עם developers, גם להוציא דאטה החוצה, זאת אומרת להסביר איך משתמשים במוצר, מה זה המוצר, דברים כאלה, וגם כמובן לקבל פידבק חזרה מהשטח, איך אנשים עובדים במוצר, מה הם רוצים לראות בו, דברים כאלה.
מעניין מאוד, אני חייב לציין. אז אבל רגע לפני שנצלול לסילה, בוא נדבר קצת על עולם הדאטאבייסים וספציפית על key value. תן לנו קצת ככה מהידע והניסיון שלך, למה בכלל יש דאטאבייסים כאלה ואיזה בעיות הם באים לפתור?
אז פעם לפני הרבה שנים היה עולם שבו כל הדאטה של חברה יכל להיכנס לסרבר אחד. זה ברוב המקרים היה סרבר מיוחד, גדול מאוד, מונוליטי, דברים כאלה עם סטורג' מיוחד, כי גם אז לאחסן דאטה ובכלל דברים של סטייטפול זו הייתה בעיה כבדה, אבל עדיין יכולנו לאחסן את הכל בסרבר אחד, ומה שיותר חשוב, יכולנו לאבד את הדאטה הזה בצורה מהירה, ולהוציא תשובות לפי איזה קווירי שרצינו לשאול, לא משנה כמה הוא היה מוזר. לפעמים הקווירי היה קצת איטי, אבל בגדול זה עבד. וזה העולם בעצם של Relational Databases, שהתחיל בסוף שנות ה-70, והמוקר התפתח שנות ה-80, והגיע לנקרא לזה maturity בשנות ה-90 ו-2000, ובאמת הרבה שנים הוא עשה עבודה מדהימה. בתחילת עידן האינטרנט, זאת אומרת, אמצע שנות ה-2000 והלאה, או אפילו בתחילת שנות ה-2000, תלוי בגודל של החברה שעבדת בה, נהייתה בעיה. כמויות הדאטה הלכו ועלו, ובאיזשהו שלב כבר היה אפשר להכניס את כל הדאטה למחשב בודד, וגם יכלת להכניס את כל הדאטה למחשב בודד, אז לא יכולת לגשת אליו ולאבד אותו בצורה יעילה, או כי הוא היה גדול מדי מפני שתוכל לאבד אותו ברם, או בגלל שהיית צריך לפרלל את זה לכמה מאבדים, וזה פשוט המודל לא התאים. ובסופו של דבר, במצב כזה, relational databases כבר לא יכלו לתת את התפוקה שרצינו. ואז בעצם התחלנו לראות כל מיני את ה-NoSQLים לביניהם, שזה בעצם מין מושג די מורפל שבגדול אומר כל מה שהוא לא SQL, שזה בעצם המון המון דברים שונים ומשונים, ובין ה-NoSQL הם אחת המשפחות החשובות זה Key Value Stores, וגם בתוך Key Value Stores יש עוד דת חלוקות שונות ומשונות, כן? זאת אומרת מונגו לצורך העניין הוא גם Key Value Store באיזושהי רמה, אבל יש לך משפחה, לתת משפחה שנקראת Document Databases, ועוד ש-Key, ש... סילה וקסנדרה וכל מיני כאלה שייכים לתת משפחה אחרת שנקראת White Column Stores. אני תכף אגע בזה קצת. אבל בגדול הרעיון של כל הדאטאבייסים האלה הוא די דומה, והוא בוא נחלק את העולם לחתיכות שהן נפרדות. כל חתיכה נפרדת כזאת אנחנו נאפיין אותה באמצעות איזשהו קי שהוא ייחודי, בדרך כלל איזשהו ID כלשהו, User ID, Organization ID, משהו בסגנון, וכל עוד הקיז האלה נפרדים ואנחנו לא עושים חישובים שהם על כמה קיז ביחד, אז זה מאוד נוח, כי אפשר בעצם לטפל בזה בצורה שנפרדת לחלוטין, ואז אפשר לזרוק את זה למכונה נפרדת, ל-CPU נפרד, דיסק נפרד, ומאוד קל לבזר את זה. וזה בעצם מה שאפשר את ה-scale-out של דאטה, וכמעט כל ה-distributed databases בעולם משתמשים באיזושהי צורה של key-value store עם כל מיני טריקים מעל או מתחת. יש כל מיני דרכים בעצם לשבור את הדאטה ולשים אותו כל מיני בקטים, אבל זה בגדול הרעיון. עכשיו, זה מגיע גם יש שני קיצונים למשפחה הזאת. קיצון אחד זה דאטאבייסים שהם מאוד מאוד פשוטים במודל שלהם, זאת אומרת, כמו hash table, אם תרצה, אתה נותן key, מקבל value, זה נגיד דברים כמו memcached, שלפעמים אפילו לא שומרים דברים על הדיסק, יש עוד כל מיני כאלה שכן שומרים על הדיסק, אבל זה באמת הצד המאוד מאוד קיצוני של הדבר הזה, ואפשר גם לחשוב על S3 בתור key-value store אם רוצים. והצד השני של זה דאטאבייסים שעושים דברים מאוד מאוד מתוחכמים, מעל או מתחת ל-key-value store. בתור העניין מונגו יכול לראות את ה-values עצמם, ולעשות דברים בתוך ה-value, זאת אומרת, ה-value מבחינתו הוא לא אופק, הוא לא משהו שהוא אטום ואי אפשר לראות מה יש בפנים, אלא אפשר לעשות עליו מניפולציות, אז הוא מתייחס אליו בתור JSON, ויכול לעשות כל מיני טרנספורמציות על ה-value עצמו.
זה לדוגמה, אם אני מבין למה אתה מתכוון, אז אפשר ליצור נגיד אינדקס, ואז לעשות שליפות מהירות.
בדיוק,
אז בשביל לייצר אינדקס... או range queries.
נכון, אז בשביל לייצר את האינדקס, צריך לראות מה יש בתוך ה-value, כי צריך לשלוח איזשהו פילד מה-value. כן. אבל זה יכול להיות גם בוא תוציא לי סאבסט של מה שמופיע בוואליו, זה לא חייב להיות אינדקס דווקא, כן? Mm-hmm. אז מונגו זה דוגמה אחת למשהו שנמצא בקיצון היותר מתוחכם של ה-key-value stores, וסילה הוא גם יותר קרוב לקיצון הזה, מה שסילה עושה בעצם הוא שייך למה שנקרא wide columns, שזה בעצם אומר שבתוך ה-hash table הגדול של ה-key-value store, כל value בפני עצמו עוד hash table, יותר נכון, ordered list, כן, sorted list.
אוקיי. Okay.
זה אפשר לחשוב על זה בתור tree בתוך hash table, כן?
אוקיי.
Okay. זאת אומרת, אם אמרנו יש לנו key שבעצם הוא ה-key של hash table הגדול של key value store, אז יש עוד secondary key שבדרך כלל קוראים לו clustering key או משהו בסגנון, או sorting key.
זה מזכיר מאוד את DynamoDB של אמזון.
בדיוק, בדיוק. DynamoDB הוא גם שייך למשפחה הזאת, מאוד דומה. ולמעשה לסילה יש API שהוא תואם 100% ל-DynamoDB, נקרא אלטרנטור.
כן, אז רגע לפני שניכנס עוד ל-API, רציתי לשאול אותך בעיה שהיא קצת בעיה אחורה. יש פה תכלס שני דברים שעולים לי בראש. אחד זה, מה הבעיה? מייקרוסופט עשו שארדינג ל-MySQL, ל-Microsoft SQL Server כבר לפני 20 שנה. כלומר, תביא לי טבלה, אינדקס 0 עד 1000 נמצא במחשב א', אינדקס 1001 עד אינדקס 2000 במחשב ב', והנה קיבלנו סקייל. למה בכל זאת אנחנו עוברים למודל הזה? וכן, הייתי שמח אם אולי תיתן לנו קצת בסוף למי זה מתאים, כי זה לא בדיוק קסם, נכון? זה לא ש-key value databases זה תמיד מתאימים לכל עולם בעיה.
אז בוא נתחיל מהסוף. בכלל בהנדסה הכל זה טרייד-אופים. אין שום, there's no one size fits all, אין שום דבר שפותר את כל הבעיות, לצערנו. או לא לצערנו, כי אז העבודה שלנו הייתה מאוד קלה ולעצור אותנו.
כן.
אבל בסופו של דבר אין שום דבר שפותר את כל הבעיות. אם יש לך מעט מאוד דאטה ואתה יכול להכניס לכל סרבר בודד, מדהים, אפשר להסתדר בלי key value stores, הכל בסדר. אבל זה לא רק עניין של האם הדאטה נכנס או לא נכנס, זה גם עניין של complexity חישובי. בסופו של דבר, ככל שהפעולות שלך שאתה יכול לעשות על דאטה סט הן יותר מתוחכמות, ככה הפרפורמנס שלהם הוא פחות צפוי. אם יש לך query שיכול להיות מסובך בכל רמה, אז קשה מאוד להבין מה יהיה בעצם הפרפורמנס שלו, לא רק שקשה להבין, הפרפורמנס שלו יכול להיות מפלקטואציות מטורפות, פעם זה ייקח 0.1 שניות, פעם זה ייקח 2 שניות, כן? כי זה כן. תלוי איזה סאבסט של דאטה הקווירי הספציפי שלך מחזיר. אז גם מבחינת פרדיקטיביליות וריאביליטי של פרפורמנס, לקי-ואליו יש יתרונות, דווקא בגלל שהמודל הרבה יותר פשוט. עכשיו, זה נכון שאפשר לקחת relational databases ולעשות להם sharding, אבל השארדינג הזה יש הרבה בעיות. קודם כל, אתה צריך להחליט מראש איזה שארדים יהיו, וזה אומר שאם במקרה, אם עכשיו חילקתי את הדאטאבייס לשניים, חצי אחד גדול יותר מהר מהחצי השני, אז בעוד חצי שנה תהיה לי בעיה, או אפילו הרבה לפני זה. זה אומר שלא יהיה בלנס בין השארדים, זה אומר שעכשיו אני צריך לנהל את הרפליקות שלהם בכל מיני צורות מוזרות, זה hack שהוא מאוד מאוד לא טבעי. בנוסף לזה, אם אתה כבר ממילא איבדת את היכולת לעשות ג'וינים בין שארדים, אז למה אתה מחזיק relational database? הפסדת פה את אחד הפיצ'רים הכי משמעותיים של relational database, ואז ברגע שאתה כבר ממילא ויתרת על היכולת הזאת לעשות ג'וינים, אתה אומר, טוב, כבר עדיף לי לעשות את השארדינג כמה שיותר, כי אז אני מרוויח בעצם גמישות.
אוקיי, הבנתי. עכשיו, אז הבנו שיש את העולם הזה, יש באמת משפחות שזה מגניב עם כמו תתי זנים כזה, שיש בתוך עולם ה-key-value. מעניין אותי קצת, אז באמת, אז מה זה סילה? וגם זו חברה נורא ייחודית בנוף הישראלי, כאילו, זו חברה ישראלית, נכון? אני לא מתבלבל.
זו חברה ישראלית. פאונדרים ישראלים, הקורטים, זאת אומרת, חלק מהאינג'ינרינג באמת יושב בארץ, אבל גם יש הרבה מאוד אינג'ינרינג שמפוזר ברחבי העולם, אבל אם נחזור רק דקה אחורה לשאלה השנייה שלך, על מתי זה מתאים, כי גם כשמדברים על דאטאבייס כמו סילה, מאוד חשוב לנו שאנשים ישתמשו בנו דווקא במקומות שמתאימים. יש תמיד את המתח הזה בין פיצ'רים וכוח, לבין פרפורמנס וריליאביליטי והיכולת שלך לעשות סקייל-אוט. סילה הוא יותר מתאים לדברים שבהם אתה יכול לשלוט על הדאטה מודל, ואתה יודע איזה קוריז אתה הולך לשאול, ואתה צריך סקייל ואתה צריך פרפורמנס והי רילייביליטי או היי רזיליאנס, כן?
אתה יכול להסביר על ה... בוא נעשה דאבל קליק על הנקודה הראשונה רגע, מה זה אומר?
הנקודה הראשונה, מה אתה מתכוון?
שאתה מכיר את הדאטה מודל שלך?
אוקיי, אז ב-relational databases אתה מסדר את הדאטה מודל לפי חוקים שנקראים normalization rules, כן? יש כמה חוקים, ואתה מביא את זה לנורמל פורם 1, נורמל פורם 2, 3, 4, לא משנה, אפשר להסתכל על זה אחר כך בוויקיפדיה, אבל זה חוקים מתמטיים למעשה. והדאטה, יש צורה שבה הוא צריך להיראות, ואחר כך אפשר לתת איזה קווירי שרוצים, ולבנות אותו מחדש מהדאטה הנורמלייזד לכל מופע שרוצים. Okay? זאת אומרת, אני יכול לשאול מה שבא לי את הדאטאבייס. זה יעלה לי באיזשהו פרפורמנס וזה יהיה לא פרדיקטיבל, אבל אני יכול לשים את זה איזה דאטה שבא לי. לעומת זאת, ב-NoSQLים זה בדיוק הפוך, כן? בכל ה-key-value store. אני צריך לשבור את הדאטה ולשמור אותו בצורה שבה אני רוצה לראות אותו כשאני אשאל. היתרון בזה זה שכשאני אעשה את ה-queries, אז הם יהיו נורא נורא מהירים. אני לא צריך לעשות שום עיבוד, כי למעשה עשיתי את כל העיבוד מראש. אז אני כותב אותו כבר בצורה שאני רוצה שהוא יהיה כשאני אקרא. אם תחשוב על זה שאמרנו מההתחלה שיש איזשהו מפתח להש טייבל, אז השאלה היא מה המפתח הזה יהיה, כי אני חייב לדעת המפתח הזה כשאני שואל. אז לצורך העניין, אם אני יודע שאני הולך להוציא דאטה לפי יוזרניים, אז המפתח הזה כנראה יהיה יוזרניים, כן? אבל זה אומר שאני צריך מראש לשמור את הדאטה הזה פר יוזר. וזה בדיוק הטרייד-אוף. הגישה היא למעשה כמעט הפוכה מ-relational databases, ובעצם המתח פה הוא בין לקבל כוח לשאול מה שאני רוצה, לבין להחליט מראש מה אני שואל, להגביל את מספר השאלות שאני שואל, אבל לקבל פרפורמנס וסקייל-אוט שהוא כנראה בלתי אפשרי להשיג אותו ב-relational databases. וזה בגדול הטרייד-אוף ההנדסי.
מצחיק, כי באיזשהו מקום כשמדברים על NoSQL, אחד הכיוונים הוא שזה כמובן לא נכון, אבל זה לא צריך לשבור את הראש על טבלאות, לא צריך לתכנן. כי אתה יודע, אתה זורק איזה בלוב, ומשם אתה, אז קודם כל, ברור שזה לא נכון, כי הסכמה בסוף היא בתוך הקודים, היא לא בתוך הדאטאבייס, אבל גם פתאום אתה אומר פה משהו הפוך, כאילו שהוא לא סותר, זה פשוט נדבך נוסף, שאומר דווקא יש אלמנט תכנוני, בגלל שאי אפשר לעשות את החישובים הסופר מורכבים האלה והחיתוכים ברמת הדאטאבייס, צריך מראש לתכנן איך רוצים לגשת. מה ה-access pattern, מה ה-data models.
נכון. באיזושהי רמה לעבוד עם NoSQLים, בטח בסקייל, זה הרבה יותר מסובך מאשר לעבוד עם relational databases, לא שזה פשוט אגב. ואני חושב שבאיזשהו מקום ל-NoSQLים יצא שם של דאטאבייסים פשוטים, כי הדאטאבייס עצמו לא מספק הרבה פיצ'רים באופן מכוון, רוב הקומפלקסיטי הוא בעצם באפליקציה ובארכיטקטורה. ובחזרה לשאלה שלך לסילה, אז סילה זו חברה באמת מיוחדת בכמה מובנים. קודם כל זו חברה שהוקמה על ידי מתכנתי קרנל. אז אבי קיוויטי ודור לאור, שהם פאונדרים של סילה, הם בעברם, לפני סילה, הם כתבו את KVM. שזה בעצם ההייפרוויזור שהיום מריץ את דורות חדשים שלו, אבל מריצים את אמזון, GCP ועוד כל מיני קלאודים אחרים. אז למעשה אפשר להגיד שהחבר'ה האלה תרמו המון לקלאוד המודרני כמו שאנחנו מכירים אותו היום. ובעצם הפרויקט הראשון שלהם היה פתח מערכת הפעלה שהיא יהודית לעולם הקלאוד, שנקרא OSV, ושם אני פגשתי אותם כי אני יחסתי להם על הפרויקט הזה. בעצם הרעיון היה לתת פרפורמנס בוסט די מטורף על ידי זה שמגלחים הרבה מאוד שכבות שהן גם מיושנות וגם פחות מתאימות לקלאוד מהלינוקס קרנל. ובאיזשהו שלב ניסו להריץ את קסנדרה הזה, כדי לראות כמה בוסט באמת מקבלים מ-OSV כשמרצים עליו וורקלוד אמיתי של דאטפייסים, והבוסט לא היה כל כך גדול, וזה מאוד הפתיע, כי באופן תיאורטי היו אמורים לקבל בוסט מאוד מאוד גדול מזה שנפטרים שם מכל השכבות המיותרות, ואז פשוט נכנסו לקוד של קסנדרה וגילו שפשוט יש מלא נעילות, ובגלל הארכיטקטורה של קסנדרה שהיא מאוד בעייתית, אז אי אפשר באמת להרוויח הרבה. אז הם אמרו, אוקיי, אז אפשר לקחת את כל הידע שצברנו על, על בעצם הבעיות של הקרנל ולכתוב את קסנדרה מחדש, אבל עם ארכיטקטורה פנימית טיפה שונה, שתהיה הרבה הרבה יותר מהירה והרבה יותר מותאמת לחומרה מודרנית. וזה למעשה מה שהם עשו, וככה סילה נולד. סילה זה, זה לא תואם קסנדרה במובן המקובל, ה-API'ים תואמים, אבל הכל בפנים, כל הארכיטקטורה הפנימית שונה לחלוטין, והיום גם יש לנו פיצ'רים שהם קצת שונים משל קסנדרה, למרות שאנחנו תומכים ב-CQL ובכל הפיצ'רים הישנים של קסנדרה. בעצם כל המנוע והארכיטקטורה הפנימית היא שונה לחלוטין, וההבדל העיקרי הוא שבעצם סילה מתוכנן על בסיס התובנות של איך חומרה מודרנית נראית. אם חושבים על זה שנייה, אז לינוקס, ולא רק לינוקס, אלא הרבה מאוד מהדאטאבייסים, הרבה מאוד מהטכנולוגיה שאנחנו עובדים איתם, הם מתוכננים לעולם של הארדוור של לפני 30 שנה בערך. ואתה בא עם תוכנה שמניחה הרבה מאוד הנחות שהן כבר לא נכונות. אז הרבה מאוד מארכיטקטורת התוכנה, גם של הקרנל וגם של דאטאבייסים כמו קסנדרה והרבה מאוד אחרים, הם כבר לא עובדים טוב על חומרה מודרנית. ובעצם אבי קיוויטי בא עם התובנות האלה ואמר, בוא נכתוב דאטאבייס, או יותר נכון הוא כתב פריימוורק שנקרא סיסטאר, שעליו סילה כתובה, ויש עוד כמה פרויקטים אחרים מאז שמשתמשים בסיסטאר בשביל לקבל את כל הפרפורמנס בנפיץ האלה. למשל יש איזשהו קפקא קלון שנקרא רד פנדה שנכתב על בסיס סיסטאר, וגם נותן פרפורמנס משוגע.
מגניב.
ובעצם התובנה שם הייתה שאתה רוצה להתייחס למחשב, אפילו אם הוא מחשב פיזי אחד, בתור בעצם מערכת מבוזרת, וכל קור בנפרד יכול לעבוד בתור נוד נפרד, עם מינימום תקשורת ביניהם, ואז כל קור יכול לעשות את מה שהוא צריך לעשות, בלי לוקים ביניהם בכלל, עם מינימום תקשורת ביניהם. זה בעצם מה שמאפשר לעבוד במכונות מאוד גדולות, בלי נעילות וננצל את כל החומרה. יש שם עוד הרבה מאוד דברים אחרים שאפשר להיכנס אליהם, אבל זה כבר באמת המון המון זמן.
אז וואו, זה, תשמע, זה סופר מעניין, גם בכלל זה שהם היו חלק מהחבר'ה שעבדו על KVM, ועכשיו שיש את סיסטאר, אז זה סופר מגניב, כי זה גם המון כאילו, אתה יודע, לבסס איזושהי תרומה כזאת מאוד גדולה לקהילה של אופן סורס. כאילו, יש הרבה חברות שהן עושות אופן סורס, בונות אופן סורס, אבל הן מאוד סביב הפרויקט שלהן, ופה זה נשמע שזה אנשים שזה כאילו הרבה יותר מהמוצר, אלא באמת ככה באים לקדם את הקהילה, זה מגניב גם. אין הרבה טכנולוגיות, כאילו מניסיון אני אומר את זה מההתעסקות שלי, שהן בנויות באמת לקלאוד, במיוחד בעולם האופן סורס. שאלה אליך, בסילה כדאטאבייס, מתי אני משתמש?
אוקיי, אז תראה, נגענו בזה קצת קודם, אבל ברמת העיקרון, סילה זה דאטאבייס שהוא נקרא לי שיינס, כאילו הוא הכי טוב, בסיטואציות שבהן אתה צריך latency נמוך ויש לך הרבה מאוד דאטה. עכשיו, כשאני אומר latency נמוך, הכוונה ברמת המיליסקנד זה בודדים. עכשיו אתה תגיד, אוקיי, יכול להיות שאני לא צריך משהו כזה מהיר, כן? זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים נותנים דברים שהם, בוא נגיד שבהרבה מצבים, הפרפורמנס יכול להתחרות בזה של רדיס, שזה קצת מפתיע כי רדיס ברם, ואנחנו עובדים על NVMe, אבל
כן, זה באמת מפתיע.
לא כל כך, כי אם אתה תזכור ש-NVMe היום מתקרב למהירויות של רם, אז פתאום זה נשמע אחרת קצת.
אוקיי.
בכל אופן, אז כן, אנחנו יכולים להגיע ל-latency שמות קרובים לזה של Redis, אבל אתה אשכרה שומע את הדאטה על הדיסק, כן? אז שאלה אליו שאני צריך לדעת, כאילו latency כל כך נמוך, אז קודם כל יש כמובן את כל החברות שבהן זה no-brainer, כן, algo trading, edtech, כל דברים כאלה. לקחת דאטאבייס שהוא הרבה יותר מהיר והרבה פעמים מאוד משתלם. מעבר לזה יש את העניין של throughput. הthroughput שסילה יכול לתת הוא מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, יש לנו לקוחות שלקחו קלאסטר של 1,000 מכונות קסנדרה והחליפו אותם ב-80 נודים של סילה למשל. וגם מבחינת קלות תפעול, בוא נגיד שהרבה יותר קל סילה.
רגע.
כן.
איך זה עובד מבחינת הסטורג'? כאילו, הייתי מאמין כאילו, אתה פשוט שם דיסקים יותר גדולים, כי אני מבין את הקומפיוט, יש עניין כן. של קומפיוט לייר, אבל אתה אומר 1,000 נודים, אז כנראה גם כן. היה להם המון המון דאטה, המון המון דיסקים, ואז כאילו איך זה נכנס ל-80 מכונות?
אז התשובה היא כן, כן ולא. כי קודם כל, תזכור שזה לא בהכרח אותה מכונות, ויכול להיות מכונות יותר גדולות, יותר דיסקים.
אוקיי.
ב', במיוחד בקסנדרה, יש איזשהם מגבלות על כמה דיסקים אתה יכול לשים פר קור. כי קסנדרה, אני לא רוצה להכנס יותר מדי לקסנדרה, אבל קסנדרה משתמש בלינוקס פייג' קאש, וכדי לעשות קאשינג ברם לדיסקים. אז צריך לשמור שם על איזשהו יחס בין הרם ל-CPU לדיסקים, שלא צריך בסילה, כי סילה בצורה הרבה יותר יעלה עם הדיסק. אז אתה יכול להמיס דיסקים למכונות, מה שאי אפשר בקסנדרה. זה דבר אחד. דבר שני שצריך לזכור זה שהרבה פעמים אנשים מגדילים את הקלאסטרים שלהם, לא בגלל שהם חסומים בדיסק, אלא כי אין להם מספיק CPU, אין להם מספיק נטוורק, כל מיני דברים כאלה.
אוקיי.
ואז אם אתה לוקח משהו שעובד בצורה אחרת, אתה יכול לחסוך המון המון מכונות. זה לעניין הסטורג'.
מדהים.
עכשיו, עוד עניין פה זה, שלא הזכרתי קודם, סילה הוא אחד הדאטאבייסים הבודדים שעושים אוטו-טיונינג. שמה זה אומר אוטו-טיונינג? יש הרבה, כשאתה מסתכל על תוכנה כלשהי, בטח יצא לך לראות זה הרבה, אתה פותח את קובץ קונפיגורציה, וכתוב לך שמה כמה נתן רם לתת לקש, כמה מגה בייט לשים לסורט באפר של... אז אתה מסתכל על זה, ואתה אומר, רגע, מה זה סורט באפר? כן. ואיך אני אמור חשב עכשיו את המספר שאמור להיות שם, נכון? אז סילה עושה את זה בשבילך. ואחד הדברים שהם מאוד מיוחדים בסילה, זה שבפעם הראשונה שאתה מתקין סילה על מכונה, סילה עושה בנצ'מרק לחומרה שלך, מבין לבד מה המהירות של הדיסק, מבין לבד מה הפרופות שהוא יכול לתת לך, מבין לבד איזה פרמטרים של קונפיגורציה צריך לשים במכונה, כמה רם לתת לכל דבר ומקלפק את עצמו.
אז מה שאתה אומר עכשיו, זה גם קורה ב-day 2 או רק ב-day 1? האוטו-טיונינג הזה.
אתה יכול להריץ האוטו-טיונינג הזה שוב מתי שבא לך, בדרך כלל לא צריך, אלא אם כן שינית משהו בחומרה.
אני אגיד לך למה אני שואל, נגיד בחברה כמו שלנו, המון מכונות, ואז פתאום אתה צריך לבוא ולהריץ, לעשות איזה סטייל בלו-גרין כזה, כלומר להרים בצד עוד איזשהו סט של הנודים, להכפיל את הקלאסטר שלך לטובת נגיד איזושהי הרצה על כל הדאטה מחדש, ואחר כך אתה רוצה להוריד חצי מהקלאסטר. כי חלק מהתהליך הזה אולי לפעמים אתה תרים באמת מכונות שהן יותר יעילות, כי אמזון עכשיו השתנו ודברים כאלה, אבל זה לא שתרים קלאסטר חדש, אתה פשוט תגדיל אותו, תעשה פעולות על סט מכונות מסוים, ותוריד את המכונות האחרות, והופס, החומרה השתנתה.
אז כל מכונה שאתה מעלה, זה נעשה לכל מכונה מנפרד, כל מכונה שאתה תעלה, היא תריץ את זה לעצמה, ואם זו מכונה אחרת, אז אתה תקבל פרמטרים אחרים. זה אוטומטי. וזה...
מגניב.
כן, זה אחת התובנות באמת בדברים האלה, זה שבניגוד למכונות של פעם, היום, בטח בקלאוד, בגלל שהכל שם דינמי, האופרטורים לא יודעים מה לשים. וכל הגישה בכלל שאתה חושב על קלאוד, כן, זה מינימום עבודה ידנית הרי. כן? אז זה לא הגיוני שאנשים יצטרכו לקנפק את הדאטאבייסים האלה באופן עצמאי. אז כל הגישה באיך שבונים את סילה היא מאוד מאוד שונה מדאטאבייסים סטנדרטיים.
אגב, שאלה על זה, כן. אם כבר נגעת בזה, אני בתור בן אדם שמאוד מאמין בגישה של אם יש לזה הרואי טוב וזה לא הקור ביזנס, אז תן למישהו אחר לנהל את זה, וכאילו
כן.
מה שנקרא managed, אז ניקח נגיד DynamoDB, DocumentDB, יש את Mongo in the Cloud, כל מיני דברים כאלו. אני מניח שהנקודה היא, לא אכפת לי מאיך זה עושה אוטוסקיילינג, אז איפה זה עומד בקטע הזה של...
לא, אז קודם כל התשובה המצוינת היא שיש לנו שירות שנקרא סילה קלאוד, שזה דאטאבייס אז סרוויס, ואתה מוזמן להרים שם קלאסטר, ואז אנחנו בעצם מטפלים בכל המנג'מנט והמיינטננס.
הקלאוד אצלכם, נכון?
כן, כן. האמת שאתה יכול גם להשתמש בחשבון אמזון שלך, ואנחנו רק מנהלים את הדאטאבייס על המכונות שאנחנו עושים פרוויז'ן בחשבון שלך, נקרא Bring Your Own Account, זה הסיבה, אבל כן, גם בחשבון שלנו כמובן, ואתה רק תשלם לנו ואנחנו ננהל בשפת הדאטאבייס ותקבל אנד פוינט. זה קיים, אבל חוץ מזה, קודם כל המוצר הוא אופן סורס, ואופן סורס אומר שאתה יכול שיהיה לך חופש להריץ את זה אצלך ולנהל את זה בעצמך. וכל עוד אנחנו תומכים באופן סורס, אז כמובן אנחנו לא רוצים לקחת לאנשים את היכולת הזה, ואנחנו כן רוצים שהם ייהנו מהיתרונות האלה. דבר שני, חלק מהלקוחות שלנו מריצים או on-prem, או שהם מריצים בקלאוד, אבל הם מנהלים את הדאטאבייס בעצמם. וזה גם לגיטימי.
לעשות איזה overview על, אם זה כל, אמרת שזה columnar database.
זה נקרא white columns, השם הוא קצת מטעה, זה שם גרוע, כמו הרבה מאוד שמות, כי זה לא באמת, white rows, לא white columns, אני מתבלבל. אפשר לחשוב על זה בתור hash table בתוך hash table או tree בתוך hash table, והסיבה שקוראים לזה white rows או white columns או כל מיני דברים כאלה, זה כי למעשה כל תת טבלה כזאת, כן? כל partition, ככה אנחנו קוראים לזה, מוכסן ביחד. עכשיו, מה שזה מאפשר, זה מאפשר סריקות מהירות ואגרגציות מהירות על אותו partition. אוקיי? אז תחשוב שלמעשה כל object בקי value store הזה, הוא אובייקט שהוא בעצם טרי בפני עצמו, ואתה יכול לגשת לכל אחד מהאייטמים של הטרי הזה באופן נפרד, אבל אתה גם יכול לעשות פעולות על כל הטרי הזה ביחד, בגלל שהוא בעצם מוכסן באותו מקום. כן.
בוא ניקח את זה לדוגמה, כן. אם אתה יכול קצת להסביר את ה-use case. אני מניח שזה יעיל מאוד נגיד ב-queries אנליטיים.
כן, אפשר לעשות את זה queries אנליטיים, למרות שבדרך כלל דאטאבייסים כמו סילה, זאת אומרת, אנליטיקס פחות מעניין אותך latency, אז כאילו למה?
נכון, אוקיי.
אבל דברים כמו, תחשב על content recommendations, למשל, אתה רוצה לאחד הרבה מאוד המלצות, דברים כאלה. זה גם יכול להיות מאוד יעיל, כשאתה מתעסק עם time series data, עם data של IoT, אתה חושב שאתה יכול לאחסן דאטה עכשיו של שעה ביחד. אז בדרך כלל כשאתה תקרא, אתה לא תקרא דקה, אתה תקרא שעה של דאטה, למשל. זה כל מיני דברים בסגנון. באופן כללי, אחד הדברים שבנו מעל זה, כן, זה עוד קסנדרה עשו, הם בנו שפה שהיא דמויית SQL, שנקראת CQL, שבעצם מאפשר לך, מאפשרת לך לעבוד עם הדבר הזה, כאילו זה טבלה רגילה. מה שקורה זה שאתה רואה שורות, כן, בגלל זה השם הזה הוא גרוע, אתה רואה שורות, וכל קבוצה של שורות כזאת מוכסנת ביחד, זה נקרא partition.
אז תראה, יש כמה דברים כאילו שאני תוהה לגביהם. כן. הדבר הכי בסיסי זה מבחינת השארדים והסקייל, כשאני צריך לגדול, איפה זה מערב אותי בתור אדמיניסטרטור, כאילו מישהו שעכשיו התמיע את זה בארגון.
טוב, זה תלוי, כן? ברמת העיקרון, הצורה שזה עובד, כל נוד של סילה, יש נוד פיזי לצורך העניין, כן? זה יכול להיות virtual machine, אבל בוא נקרא לזה נוד פיזי. אבל כל נוד של סילה, יש בתוכו מספר מסוים של V-Nodes, virtual nodes. זה בעצם, תחשוב שיש לך, לא יודע, מיליארד אייטמים, אוקיי? ומיליארד אייטמים מחולקים לפרטישן, זה יכול להיות שיש לך כמה מאות מיליוני פרטישן, אוקיי? ואז כל קבוצה כזו של partitions נמצאת על V-Nodes. ואז אפשר להזיז V-Node שלם מ-Physical Node ל-Physical Node. זה בדיוק הארכיטקטורה שעשו, כדי שיהיה אפשר בעצם לעשות מה שנקרא rebalancing. זאת אומרת, אם יהיה איזושהי סיבה שהמספר המכונות משתנה, או שלקחת מכונות יותר קטנות או יותר גדולות, כי אפשר לעשות להרבב מכונות בגדלים שהם לא בהכרח זהים, אז צריך לחלק מחדש את הדאטה. ואז בעצם מזיזים V-Node שלם ממכונה למכונה.
מניח עכשיו, שזה כמו, שזה בטח גם אתם מבססים על זה מנגנון רפליקיישן, כאילו אם אני
בדיוק,
נגיד, נכון?
בדיוק, ומה שקורה, סילה נכון עכשיו הוא קלאסטר סימטרי, מה זה אומר קלאסטר סימטרי? זה אומר שכל המכונות הם אותו הדבר, מבחינת אין לידרים ופולוור דברים כאלה, הם כולם לידרים, וברגע שהוספת המכונה, או הורדת המכונה, אז האדמיניסטרטור פשוט מטריג תהליך שנקרא ריבלנס, ואז הקלאסטר מדבר בתוך עצמו ומחלק מחדש את ה-V-Nodes, ודאטה מתחיל פשוט לזוז באופן אוטומטי, ואחרי שהדאטה מסיים להיות מועתק, אז הכל חוזר לעבוד כרגיל.
כמה זה כואב מבחינת פתאום latency, ואם יש לך נגיד עכשיו rebalancing של כמה V-Nodes, אולי איזושהי מכונה מטה, hardware כן. failure?
אז תראה, בכמעט שסילה הוא דאטאבייס מבוזר, אז מכונה מטה זה בהגדרה אחד המצבים שאנחנו אמורים להתמודד איתם, כן? התשובה היא שזה נורא תלוי בגודל של הקלאסטר. בסדר? כמה שהקלאסטר שלך יותר קטן, ככה זה יחב יותר. כי תחשוב על זה שאם יש לך קלאסטר של 3 מכונות ואיבדת מכונה, אז איבדת 33% מהקלאסטר, כן? מהקפסיטי
שלך. כן, ברור.
עכשיו, כל עוד ה-workload שלך הוא לא יותר גבוה משני שליש מהקלאסטר, אתה כנראה לא תרגיש את זה כמעט בכלל.
יש לנו את ה-V-Nodes שמחזיקים את ה-Replications, ויש לי שאלה עוד על נושא של SKU. אז כן. הרי איך שאתם מחלקים את כל ה-V-Nodes זה מאוד משמעותי, כי חלוקה לא טובה, לדוגמה להגיד כל מי שהשם שלו, כל קי שמתחיל באות A, על מכונה, על סט מכונות מסוים, ואז פתאום כל היוזרים שלך מתחילים באלף, ויש לך סט מכונות שיש עליהם המון המון, וסט מכונות שעומדות מאוד מאוד ריקות, נכון? ואז יש לנו איזשהו סקיו כזה שנוצר, איך אתם מתמודדים עם זה?
אתה נוגע פה באחת הבעיות הכי כואבות של עולם הדיסטריביוטד בכללי. בסילה ובקסנדרה בעצם אנחנו עובדים על פרטישנג'ינג שהוא סוג של רנדומלי, אם אתה רוצה. בעצם עושים הש לכל מפתח, ואז אתה מקבל בעצם, אם יש לך שני מפתחות שהם קרובים לקסיקוגרפית, הם יהיו מאוד רחוקים בגלל שאתה בעצם מעביר אותם דרך הש פונקשן. אוקיי? בעצם אחרי שלקחת את הש, אז דאטה למעשה יישב רחוק אחד מהשני דווקא, ולא קרוב. זה נעשה באופן מכוון, זה אומר שאת כל הסריקות, אם אתה צריך לעשות סריקות, נגיד ב-HBase סריקות, רנסקן זה מאוד יעילים, כל הסריקות שאתה עושה בתוך סילה חייבים להיות בתוך אותו פרטישן, כי רק בתוך אותו פרטישן הדאטה יושב ביחד. זה פותר את הבעיה שתיארת, כן? איך אנחנו דואגים שטראפיק לא יגיע לנוד אחד, אז אנחנו מבזרים אותו בצורה, על ידי הש בצורה שהיא פסודו רנדומלית, ככה שבאמת הדאטה פחות או יותר יתפזר אחיד על כל הקלאסטר. המחיר של זה הוא שאתה צריך לתכנן מראש את הפעולות, כך שאם אתה עושה סריקות, הם יהיו בתוך אותו פרטישן, כמו שהזכרתי קודם. זה תשובה אחת. התשובה השנייה, שעדיין יכול להיות מצב שבו מאיזושהי סיבה יש פרטישן אחד שניגשים לו הרבה יותר, זה נקרא hot partition. למשל, סתם דוגמה, בוא נניח שאני אעשה פרטישן לפי תאריך ושעה. והרבה פעמים מערכות כאלה, לדאטה של השעה האחרונה, ניגשים הרבה יותר מאשר דאטה ישן. באמת תהיה לי בעיה. איך מטפלים במצב כזה? מתכננים את הדאטה מודל בצורה נכונה. זה הדרך היחידה להתמודד עם זה.
אוקיי. קודם כל, אנחנו כאילו ממש אוף סקג'ל, אבל סופר מעניין. אז אני כן אשמח עוד קצת, אם אתה יכול אולי לתת איזשהו גם אוברוויו אז מלמעלה, כי אולי כן, כאילו, אני מרגיש שנגענו בכל מיני דברים קצת פנימה, אבל מבחינת ארכיטקטורה, אז איך זה עובד? יש מאסטרים, אמרת שאין, יש נודים, יש סאטלייט ארכיטקצ'ר, יש, כאילו, איזה קומפוננטות יש לי, כולל היוזרים עצמם.
אוקיי, אז נכון להיום, אנחנו קצת משנים את זה, אגב, יש לנו עכשיו פרויקט גדול מאוד שעושה ראיית ארכיטקטורה לדאטאבייס כדי לשנות את זה, אבל נכון להיום, הצורה שסילה עובד, זה קצת דומה לאיך שטורנט או דברים כאלה עובדים, כן? זאת אומרת, זה פיר-טו-פיר, כל הנודים הם אותו הדבר, הם עושים גוסיפ ביניהם כדי לדעת מי נמצא בקלאסטר, ומחלקים ביניהם את ה-V-Nodes והדאטה בהתאם בצורה עצמאית. בעצם הגוסיפ גם מאפשר להם לדווח אחד לשני מי נפל, מי חי, מי לא, מי התנתק, וכל מיני דברים כאלה, ויש תפקיד אחד בקלאסטר שזה נוד, אין לידר, פולוור, וואצ'ר, כל הדברים האלה. כל הקומפלקסיטי הזה לא קיים בסילה. הקליינטס לעומת זאת הם קליינטס, זאת אומרת הם שונים מהנודים.
אז אנחנו כבר מתקרבים ממש לסיום, אבל עדיין אני צריך לסחוט ממך עוד קצת, אז אני תוהה לעצמי איפה אתם, מה הטרייד אוף במונחים הקלאסיים באמת של הקאפ תיאורים? כי אם אתה שואל, לא יודע, השאלה הכי פשוטה, אתה בא ל-S3, מה הבעיה ב-S3? Eventual consistency, אתה כותב ערך, והוא לא בהכרח מיד, כאילו אתה עושה, אתה כותב, אחרי קריאה, לא בהכרח זה שם, לדוגמה. אז כאילו, איפה הטרייד-אופים אצלכם? על מה אתם שמים דגש ממש, ועל מה אתם אומרים, זה פחות?
אוקיי, אז אתה תרגע פה נושא מאוד קרוב. תראה, הקאפ תיאורם זה אחד הדברים הכי לא מובנים והכי מזיקים שיש בעולם הבקאנד והדיסטריביוטד. כי זה מסוג הדברים שתמיד מדברים עליהם, זורקים אותו לאוויר, ומעט מאוד אנשים שבאמת מבינים אותו כמו שצריך. אבל קודם כל אין דבר כזה קאפ. בוא נתחיל מזה. מה זאת אומרת אין דבר כזה קאפ? זאת אומרת, זה או consistency או availability. זה ממש לא המצב. המצב הוא שאתה צריך לבחור פר טרנזקציה כמה אתה רוצה לעשות טיונינג לאיזה כיוון. אוקיי? זאת אומרת, להגיד שדאטאבייס הוא consistent, שהוא CPU או AP זה טעות, כי דאטאבייס למשל כמו סילה, או הרבה יותר טקסטים אחרים גם כן, הוא יכול להיות יותר consistent או יותר available per query. אתה יכול לבחור את זה ממש per query.
כן. אוקיי.
אז זה, אז התשובה הראשונה.
יש לנו... אבל בכל זאת?
אז בכל זאת. מה שאנחנו נותנים, אנחנו נותנים בעצם כמה מנגנונים שונים. שני מנגנונים שונים עם consistency guarantees אחרים, שאתה יכול לבחור איזה מהם אתה רוצה להשתמש כתלות במה אתה רוצה להפיק מהטרנזקציה הזאת, ואיך שאתה רוצה שהטרנזקציה הספציפית הזאת תתנהג.
אוקיי, מגניב. וזה פר טרנזקציה?
כן, פר query.
אוקיי, אז אנחנו קצת מתקרבים לסיום. מבחינת CLDB עוד, איך מתחילים? כאילו, מה אני עושה היום? אני כנראה, בוא ניקח, יש את ה-use case של מישהו שהוא הוביסט, כאילו, שזה אני נגיד, אני אחרי הפרק, כבר התחלתי, אבל אחרי הפרק אני הולך להריץ איזה דוקר קטן עם דאטאבייס אינסטנס, לשחק עם זה קצת ולהרגיש את זה. איך אני מתחיל, מה השלב הבא? כאילו, איך אני בכלל יכול לבוא ולהטמיע את זה בארגון, או להתחיל לחשוב על זה? במיוחד אם היום אני עובד עם דברים, אולי דוקומנטיבי, אולי הרבה אנשים הולכים לכיוונים של מונגו, כי זה נורא נורא פופולרי. ואז איך זה משתלב כאילו? איך כדאי להתחיל, להבין את זה, לחקור את זה, ואז מה היית אומר כזה? אני יודע שזו תשובה שהיא מאוד מאוד תלויה בהרבה משתנים, אבל מה ה-migration path?
אז אני אתן לך תשובה שהיא כנראה תהיה לך קצת מוזרה, אבל היא תראה הגיונית אחרי שאני אסביר. להריץ דוקר זה בערך השלב האחרון בדברים האלה. למה? כי כמה שזה ישמע לך מוזר, הדאטאבייס עצמו לא מעניין. הדאטאבייס הוא בסוף כלי עבודה כדי לממש איזשהו פאטרן ארכיטקטוני. ועד שאתה לא מבין את הפאטרן הארכיטקטוני ומה אתה יכול להפיק ממנו, אז אתה יודע, זה פחות משנה מה הדאטאבייס עושה. אז מה שאני הייתי ממליץ לרוב האנשים שמתחילים בדרך הזאת, זה קודם כל להסתכל על הארכיטקטורות ועל הגרנטיז והטרייד אופים של הדאטאבייס, והדאטאבייסים בכלל, לא רק סילה, כדי להבין יותר טוב איך להשתמש בזה. כי אחרת אתה שחק עם הדאטאבייס, אבל אתה לא תבין איך להפיק ממנו את המקסימום. דאטאבייס זה בסוף משהו שדי מכתיב את הארכיטקטורה של כל התוכנה מסביבו. זה לא שאלה של דאטאבייס כמו שזו שאלה של ארכיטקטורה. זו התשובה הארוכה.
הבנתי. אז מה כן?
אז יש כמה מטרות. קודם כל, אם אתה מגיע מארגון שכבר עובד עם דאטאבייס דומה, כמו DynamoDB וקסנדרה, אז כנראה שהמיגרציה שלך תהיה הרבה יותר פשוטה, כי הארכיטקטורה שלך כנראה כבר פחות או יותר מתאימה לזה, ואולי צריך לעשות התאמות כדי לנצל את סילה בצורה מיטבית, אבל עם הדאטה מודל אתה כבר חי בשלום באיזושהי רמה, כן? זה דבר ראשון. אם אתה מגיע מארגון שעובד עם דאטאבייס אחר לגמרי, או שיש לך פרויקט חדש או משהו כזה, אז א', יש לנו לא מעט חומר קריאה, יש לנו משהו שנקרא סילה יוניברסיטי, שיש בו גם קורסים עם וידאו, עם כל דברים כאלה שמסבירים, גם על דאטאבייס, על ארכיטקטורה וכל הדברים כאלה. יש לנו הרבה מאוד הרצאות, יש לנו דוקומנטציה, וחוץ מזה יש לנו גם קהילה, גם של האופן סורס, וגם כמובן שאנחנו כחברה מחוברים אליה. יש לנו Slack community מאוד פעיל.
אוקיי, מגניב. אז באמת אני חייב להגיד שנכנסתי לאתר שלכם, ומהר מאוד, כאילו יש סקשן שם קומיוניטי, ומהר מאוד רואים כאילו את שלל האופציות. זאת אומרת, פשוט להתחיל שם, להסתכל על הדרך שנוכל לי, אולי זה וידאו, אולי זה בלוג פוסט וכאלה. אני חייב לשאול אותך עוד משהו אחרון ככה לקראת סיום. איך עושים אופן סורס ומפתחים קהילה במשהו שהוא כל כך עמוק טכנית?
זו שאלה קשה, ולצערי אני תשובה טובה, כי אני לא יכול להגיד לך שפיצחתי את זה. הבעיה הכי גדולה של סילה, נכון היום מהבחינה הזאת, זה שכל האנשים שיכולים לתרום קוד לסילה, או שתרמו קוד, או שעובדים בסילה, או שעבדו בסילה. כן? זה פרויקט שהוא C++, אסינכרוני, פרפורמנס סנסיטיב, כל ה, אתה יודע, הבאזוורדים הטכניים האלה. אין הרבה אנשים בעולם בכלל שיכולים לכתוב קוד לסילה. ואלה שיש, או שעובדים בסילה, או שעבדו בסילה, או שעובדים אצל אחד מה, אתה יודע, מהמתחרים. וזה בסדר, כן? זה כמו, כאילו, קצת כמו להגיד, כאילו, כמה אנשים יכולים לעבוד על הקרנל. הקהילה מורכבת ברובה מאנשים שמשתמשים בסילה, לא מאנשים שכותבים קוד לסילה. וזה אולי נשמע מוזר עד שאתה מסתכל קצת על נתונים ואתה רואה שרוב פרויקטי אופן סורס כתבים על ידי מספר מאוד מאוד קטן של קונטריביטורס. גם כאלה שיש להם תרומות מבחוץ.
אפילו בביטקוין אפשר לראות שיש לך איזשהו לונג טייל מאוד ארוך, כאילו יש המון המון קונטריביוטרס, אבל זה בעיקר, זה איזשהו סקיו.
והסיבה לזה מאוד פשוטה, כמה שפרויקט יותר גדול, הקומפלקסיטי שלו עולה, ולכן לאורך זמן יש משהו שנקרא חוק ה-99-1, לא יודע אם שמעת עליו, שבעצם אומר, זה חוק אצבע כזה שאומר ש-90% מהמשתמשים של כל קהילה הם לא פעילים, או שהם רק צורכים תוכן, יש 9% של אנשים שהם engaged, זאת אומרת הם מגיבים, פותחים issues, דברים כאלה, אבל הם לא תורמים קוד, ויש 1% בערך שממש מייצר תוכן. וזה פחות או יותר המבנה של כמעט, כאילו הפאוור לו הזה, הוא תקף בכמעט כל הפרויקט האופן סורס שאני מכיר, ויש קצת משהו שהוא כן אולי ייחודי בנוף הזה, וזה שיתוף פעולה עם פרויקטים אחרים. זאת אומרת, הזכרתי קודם את סיסטר, שהוא בעצם הבסיס לסילה, ומעל סיסטר בנויים כמה וכמה פרויקטים שאינם סילה, וזה יוצר שיתוף פעולה נורא מעניין של אנשים עם פרויקטים שונים, שגם מפרים אחד את השני ברמת הידע, אבל גם בעצם תורמים לפעמים קוד לסיסטר, כל הדברים כאלה. הרעיונות האלה של אופן סורס יכולים להמשיך ולהפרות עוד ועוד פרויקטים.
מדהים. תגיד, אתם שקלתם, כאילו, אני מניח שאין עולם שבו כל הקוד בייס שלכם משתנה. שקלתם איכשהו אולי לעשות אינטגרציה אל מול ראסט באמת?
אז זה לא כל כך ריאלי, כי נכון לעכשיו האינטרופ בין C++ לראסט הוא די מסובך, אז האינטרופ הוא לא קל. גוגל אגב כתבו על זה משהו מאוד מעניין, כי הצוות של כרומיום ניסה לעשות את האינטרופ הזה, אז הם כתבו שם כל הקשיים שיש עם זה. מעבר לזה, C++ הוא עדיין טיפה יותר יעיל מאשר ראסט מבחינת מהירות. כשרצים ברמת המיקרו והנאנו סקנד, זה מתחיל להיות מורגש. עכשיו, זה הולך להישמע ממש ממש מצחיק, כן? אבל עוד פוינטר אומר שאתה קופץ מלוקיישן אחד בזיכרון ללוקיישן אחר, והקפיצה הזאת היא לוקחת כמה הוראות מעבד. עכשיו, כמה הוראות מעבד זה לא הרבה.
לאנשים שכותבים דאטאבייס זה המון.
בדיוק, זה זניח בכל קונטקסט שהוא לא דאטאבייס קרנל.
כן, הבנתי, באמת מעניין. אז טוב, אז תודה רבה. הגענו לסיום. אתה רוצה אולי להגיד אם אתם מגייסים?
אפשר למצוא אותי בטוויטר, זה המקום הכי טוב, נוקנברג. לגבי סילה, אנחנו מגייסים בכל החזיתות. גם הצוות קלאוד שלנו מגייס גם אנשי פרונט-אנד, אנשי בק-אנד, אנשי DevOps System Operations, כאלה מין. אז אם יש מישהו שרוצה לבנות תשתית לשירות קלאוד, הוא נשמח. כמובן, אם יש מישהו שם שמתכנת ב-C++ ומבין בהי פרפורמנס, אנחנו תמיד שמחים לקחת עוד אנשים כאלה. וגם עוד אנשים לצוות של ה-Developer Advocacy, שזה מה שאני עושה. גם לזה אנחנו מחפשים אנשים. אז אם יש מישהו מהמאזינים שמתעניין, אתם מוזמנים לפנות או אליי, או לאתר שלנו, cilia.com, יש לנו שם דף של careers, ולפנות אלינו שיחה בדרך הרגילה.
אוקיי, טוב, אז תודה רבה. היה ממש כיף ומעניין, לגמרי חרגנו מהמסגרת זמנים, אבל...
אופס.
כן, אבל לגמרי אופס, אז תודה רבה לך. אז מקווים שנהניתם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, יש את העמוד שנקרא בוקר קוד העמוד. אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות כמו ספוטיפיי, אפל פודקאסטס, וכולל גם גוגל פודקאסטס, וזהו, אז מקווים שנהניתם, תודה רבה.